סייעתא דשמיא, שבוע נקרא סדר פרשת לך לך. הערב החלנו לומר לאחינו בני אשכנז טל ומטר וברך עלינו,
נכון?
זין בחשוון, שאילת גשמים, בקשת גשמים זה תופעה שאין לה אח ורע, תופעה זו שיש תפילה שאנחנו מאוד מאוד מקפידים עליה, היא על שאילת גשמים. אין עוד דבר כזה אצל עם, אצל שום עם, אצל שום אומה, שום מקום, שזה חלק מהנוסח הקבוע בתפילה, שאילת גשמים. יש חקלאים שנושאים עיניים לשמיים בכל מיני מקומות, אבל כתפילה קבועה בנוסח קבוע אין לזה, זו תופעה שהיא לא קיימת אצל שום עם ובשום מקום. ולכאורה שאלה, יש שאלה על העניין הזה. התורה אומרת בחומש דברים בפרשת עקב פרק י"א, שם התורה אומרת: והארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים היא, אשר יצאתם משם, אשר אתם, אשר תזרע את זרעך והשקית ברגליך כגן הירק, והארץ אשר אתם עוברים שם לרשתה, ארץ ערים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. יש ארצות, יש דוגמה, ארץ מצרים היא דוגמה לארצות האלה שיש בהם מים, מים בלי סוף. שוויץ, קנדה, ניאגרה פולס, כן? מצרים, הנילוס, יש בארצות הללו מים בכמויות. גאורגיה, שם בגאורגיה 2500 נהרות, כל אחד מהם פי 10, אני לא מגזים, מהירדן, הכי קטן בגודל, 2500 נהרות. איפה נחלים, איפה יובלים, איפה מעיינות, איפה בנביעות מהאדמה של מים עם גז, בלי סוף מים יש להם. והארץ אשר אתה עובר שם לרשתה לא כארץ מצרים, זו ארץ מיוחדת, ארץ ערים מובקעות, למטר השמיים תשתה מים. יורד גשם תשתה מים, לא יורד גשם אין מים, אין מים לשתות, לשתות אין מים. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד, עיני השם אלוקיך הבא מראשית שנה ועד אחרית שנה. זו הארץ שלנו. אז יוצא שזין חשבן בפרשת לך לך, וכמובן שיש קשר בין הדברים, התקללות זמנים היא תמיד תמיד מוכוונת מלמעלה ולא בכדי, והדברים מתקשרים יפה למספר עניינים בפרשה, למדרשים, וכדי לעמוד על דיוקם של דברים ועל הבנת רעיון, אז אני רוצה להזכיר גם דמות בפרשה, שהיא דמות שבדרך כלל לא מקדישים לזמן, אבל אם מתעכבים עליה אז לומדים כמה עניינים חשובים בעבודת השם. הדמות הזו היא לוט. לוט, יש אחד כזה, לוט. לוט, כולם יודעים שהוא בן אח של אברהם. בן אח של אברהם. לאברהם היו שני אחים, נחור והרן, והבן של הרן זה לוט. הרן זה נפטר, נהרג, התקנה באברהם, הסיפור עם כבשן האש, חשב שגם הוא יכול, זרקו אותו לכבשן, נשרף על המקום. זה הרן. חז"ל אומרים, בא בגלגול הארון, הארון מכיל בתוך השם שלו את השם הרן, הארון בא בגלגול הרן, מתקן אותו וכו'. אבל בכל מקום, הוא, יש לו בן, לוט, להרן. יש לו גם שתי בנות להרן. מי הם הבנות של הרן? מלכה ועסקה. עסקה היא שרה. שרה אימנו, יש לה שתי שמות, עסקה ושרה. עסקה שהכל היו סוחים ביופייה, כולם היו מסתכלים עליה, הייתה אחת משבע הנשים היפות בעולם, עסקה, ויוצא מכאן ששרה ולוט הם אחים. אברהם התחתן עם אחות שלוט, עם אחות שלוט, עם בת אחיו. אברהם הוא דוד של שרה. יוצא דבר מוזר שיצחק, לא שמים לב לזה, אבל יצחק ושרה, יצחק ושרה הם בני דודים, כי אברהם הוא דוד של שרה.
דוד מותר לו? כן, מותר לו.
כן, למה לא?
זה
אז זה, אבל זה היה רק אנקדוטה. לא, למדנו אבל שלוט, למדנו שלוט הוא בן אח אברהם, אברהם הוא הדוד שלו, וכשהרן נפטר, אז לוט מסתפח לאברהם. יש בפסוקים, במדרשים, בזוהר הקדוש, שתי גישות לכאורה סותרות ביחס ללוט. גישה אחת אומרת שלוט על פי שמו, לוט בא מהמילה לייט. לייט זה לא דתי לייט, זה לייט זה כללה, כללה. לייט בארמית זה כללה. לטיה זה כללה. ולוט היה, הזוהר הקדוש אומר, לוט היה יצר הרע, לוט היה נחש. ככה זוהר קורא לו. ואת לוט בן אחיו דן נחש דלעדי כל כך מגופה. זה הנחש שהוא לא זז מהגוף. הלוט. הלוט הוא אומר, זה הנחש. אתה רוצה לדעת מי זה לוט? זה הנחש. במקום אחר הזוהר הקדוש אומר שלוט זה יצר הרע. והנחש דהו שטן, דהוואסתי להדעשתה לגוף הפשלתו אלוהי. לא ביטויים מחמיאים, נגיד בלשון המעטה. לא ביטויים מחמיאים. וחז"ל מדברים על לוט כעל מי שהיה גזלן ורודף זימה. בכמה מקומות. גם בפרק של רבי אליעזר, גם במקומות אחרים בסוף פרק כ"ה, וגם במקומות אחרים במדרש. גם המדרש רבה אומר את זה, אומר הלוט, המדרש רבה אומר הלוט, אומר הלוט, ויריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, פרשה מ"א במדרש רבה. בהמתו של אברהם אבינו הייתה יוצאת זמומה, כדי שלא תראה בשדות, בשדות שלא שייכים לאברהם. היו אומרים להם ובהמתו של לוט לא הייתה יוצאת זמומה, היו אומרים להם רואה אברהם לרואה לוט, הותר הגזל? מה, מותר להוציא את הבהמה שתאכל בשדה של מישהו אחר? והם היו מתרצים את זה רואה לוט. עוד מעט לוט יורש את אברהם, לאברהם אין ילד, לוט הוא בן אחיו, הוא היורש שלו, אז ממילא הארץ ניתנה לאברהם, אז ניתנה גם לנו, היו מתרצים את זה כל מיני תירוצים. בהמשך המדרש אומר, וישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן, אמר רבי נחמן בר חנין, כל מי שהוא להוט אחרי בולמוס של עריות, סוף שמאכילים אותו מבשרו. והלולות אכל מבשרו, הוא היה עם שתי בנותיו. מהבנות שלו זה בשר מבשרו. אמר בי יוסי בר חנינא, כל הפסוק הזה וישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן, לשון ערווהו. והוא מביא פסוקים בגזרה שווה, מה זה וירא את כל כיכר הירדן כי כולה משקה, כתוב כי דעת אישה זונה עד כיכר לחם, כיכר, כיכר, כי כולה משקה. כתוב וישקה את האישה את מי אמרים, על אישה סוטה, אישקה, משקה, אישקה, לפני שחט השם, ואם בא אל אשת אחיו ושיחט ארצה. כן, יש ביטויים דומים בכל מה שקשור לעריות, למה שלוט נושא את עיניו, וישא את עיניו ותישא אשת הנוראה ואת עיניה, על יוסף ואשת פוטיפר. הכל קשור לעריות. יוצא שחז"ל מתייחסים אל לוט, הזוהר הקדוש, כאל יצר הרע, שטן, נחש, גזלן ורודף זימה. זה צד אחד. יש צד שני שלכאורה נראה סותר לחלוטין את הגישה הזו ביחס ללוט. הצד הזה בא לידי ביטוי גם בזוהר הקדוש וגם בפרקי דרבי אליעזר. אומר רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי אליעזר הגדול אומר דבר שהוא פלא פלאות. אומר מה אפשר ללמוד מפסוק במשלי? יש פסוק במשלי שאומר הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. זה משלי פרק י' ג'. אומר המדרש הולך את חכמים יחכם, מי זה? על מי נאמר הולך את חכמים? מי שהולך עם חכמים יהיה חכם. הולך את חכמים יחכם. לוט הלך עם אברהם. אברהם גדול המאמינים, חסדן, איש ישר דרך, צדיק. לוט הולך איתו. לוט נעשה כמו יחכם, נעשה כמו. הזוהר הקדוש אומר ואזיל לילף ממנו, הלך ללמוד ממנו, נדבק באברהם. לוט נדבק באברהם כדי ללמוד את דרכיו. והמדרש ממשיך, הולך את חכמים יחכם זה לוט שהיה מהלך עם אברהם ולמד ממעשיו ומדרכיו הטובים. אמרו, מה עשה אברהם אבינו? עשה לו בית קבל לחרן, וכל מי שנכנס ויוצא לחרן היה מקבלו ונותן לו מאכלו ומשקהו. אברהם אבינו עשה הכנסת אורחים בחרן, עשה את האוהל הכי מפורסם בעולם. וכשבא לוט לסדום, כך היה עושה. כמו אברהם אבינו, היה מכניס אורחים. למד ממעשיו הטובים, הולך את חכמים יחכם. מי זה לוט? הזוהר אומר, הלך ללמוד ממנו, נדבק בו. רוצה ללמוד. והדברים הם לא... הם לא מסתיימים רק באמירות תיאורטיות. לוט היה מוכן למסור נפש על הכנסת אורחים. המדרש מתאר, הפרק הזה רבי אליעזר סליחה, אומר שבאותו יום שמינו את לוט לשופט, ראה שני מלאכים. נדמו לו כאנשים והיה סבור שהם אורחי הארץ ורץ לקראתם. לוט רואה שני אורחים, הוא לא מהסס, הוא לא חושב פעמיים, הוא רץ. מי עוד רץ לקראת אורחים? אברהם. אברהם רץ. פרשת וירא, שבוע הבא בעזרת השם, אנחנו נראה שאברהם רץ לקראת אורחים. שנאמר ויבואו שני המלאכים סדומה וגומר. ולמה היה יושב לוט בשער סדום? אלא שאותו יום מינו עליהם. יופי. ברוך השם. אז הוא שופט, הוא יושב בשער העיר, הוא רואה שני אורחים, הוא רץ. הביאם ואמר להם, בואו ולינו בתוך ביתי, ויאכלו ושתו ותלכו לדרככם בשלום. פונה אל האורחים, בצורה הכי מנומסת והכי אדיבה, והכי מכניסת אורחים שאפשר, אומר להם, בואו אליי הביתה, לינו בתוך ביתי, אכלו ושתו, ובבוקר תלכו לשלום. ולא קיבלו אנשים עליהם. והם אומרים לו, לא. לא רצו לסכן אותו, כן, חשבו שאולי לא ראוי שמלאך יתארח בבית שלו, בכל זאת אנחנו נראה לגביו כמה עובדות. בכל מקום, החזיק בידם שלא כרצונם, הכריח אותם, והכניס אותם בתור ביתו. עד כדי כך הוא היה להוט אחרי מצוות הכנסת אורחים. הוא כל כך רצה הכנסת אורחים. אברהם אבינו, אוהב אורחים, בשלושת ימי המילה שהכי כואב לו הוא רץ ומחפש אורחים, וכשיש אורחים הוא יוצא מגדרו. לוט שנאמר ויבצר בה מאוד, זה פסוק מהתורה, ויבצר בה מאוד, הוא תפס אותם ביד והכניס אותם. יפה מאוד. ראה אותם נער אחד מאנשי סדום ויצא והגיד להם, ונתקפצו אליו כולם אל פתח הבית לעשות כמנהגם. יש שם איזה ילד בסדום, הם היו רשעים מגיל צעיר, ראה אותו איזה רישעון קטן, הלך הלשין, אמר, מה, אני ראיתי עכשיו את השופט הזה, זה שופט זה, ראיתי אותו עכשיו מכניס אורחים הביתה. מושך אותם ביד, מכניס אותם, מכריח אותם, גם לא רצו לבוא אליו. הכריח אותם. באו כל אנשי סדום מסביב לבית של לוט, תוציא את האורחים, תן לנו לעשות מה שאנחנו יודעים לעשות עם אורחים. אמר לה, אמרו אל לוט, היה האנשים אשר באו אליך הלילה, הוציאם אלינו ונדעה אותם. רוצים אנו לעשות כמנהגנו, יש לנו מנהגים, יש לנו נוהג, אלה לא חריגים, אנחנו צריכים לעבוד, יש מה לעשות איתם. מה עשה לוט? כשם שנתן משה רבינו נפשו על ישראל. תקשיבו למילים, מה זה, מה, לאיזה מעלה לוט עולה, בלשון רבי אליעזר בן הורקנוס. כשם שנתן משה רבינו נפשו על ישראל, כך נתן לוט נפשו עליהם. התאבד על המצווה, היה מוכן למסור נפש. תכף נראה, צריך להבין את זה, איך זה יכול להיות. לקח שתי בנותיו, הוציא להם תחת שני המלאכים, שנאמר, הנה נה לי שתי בנות, ולא קיבלו אנשים וכולי. זאת אומרת שאיך שלא מסתכלים על על המדרשים ועל התיאורים, כמו שראינו, יש שתי גישות שהן לכאורה סותרות. גישה אחת, רוע בלוט, רודף זימה, גזלן, שטן, יצר הרע, כל הדברים הכי שלילים שאפשר לדמיין או לחשוב. וגישה אחרת אומרת, כמו משה רבנו, מסר נפש, למד מאברהם, נדבק באברהם, הלך אחרי אברהם. ויש עוד עובדה חשובה אחת. מלוט יצאו שתי פרדות טובות, אומרת הגמרא בבבא קמא. אם אני זוכר נכון למתחת. שתי פרדות טובות. מה זה פרדות? איך? בנו. פרדה. מה זה פרדות טובות? פרדות טובות זה גוזלות. גוזלים, ככה שמה רשי על המקום אומר. פרדות טובות זה גוזלים. יצאו שתי גוזלים טובים. מילות. מי הם הגוזלים הטובים? רות המואביה ונעמה העמונית. ששתיהן זה דוד המלך מלכה משיחה ושלמה בנו ומנעמה שבנה את בית המקדש. ממי הם יוצאים? מילות. היא המונית נעמה. נעמה היא המונית. נעמה המונית. יש כמה נעמה. יש נעמה שהייתה אשתו של נוח. יש כמה נעמה. יש בתנך יש כמה נעמה.
אבל אתה אומר ש...
היא מילות.
אבל בת שבע זה לא... המשך זה בשלמה המלך, זה בת שבע, לא?
כן, אבל נעמה קשורה לשלמה.
קשורה לשלמה, כן.
זאת אומרת שצריך להבין איך זה יכול להיות. איך זה יכול להיות שיהיו גישות כאלה קיצוניות שונות ביחס לאותה דמות. ומה הוא זכה לוט שיצאו ממנו שתי פרדות טובות בדמות רות המואביה ונעמה? במה הוא זכה? מה היה פה? מה יש פה בסיפור? וכמובן צריך ללמוד מזה גם איזה, בסופו של דבר, איזה הוראה לימינו, הוראה לחיים שלנו, כל אחד בפני עצמו, וגם כולנו כעם. מה ההוראה לחיים שלנו מהמעשה הזה שלו? זו המסגרת סייעתא דשמיא, ועכשיו אני רוצה ללכת למדרש רבה, למדרש שפותח את מדרש רבה, ומפה אולי להתחיל, ואם ירצה השם, גם נגיע למסקנות בסופו של דבר. אומר המדרש רבה, וככה הוא פותח המדרש רבה, פרשה למתת. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. רבי יצחק פתח, יש פסוק בתהילים, שמעי בת וראי ואתי אוזנך ושכחי עמך ובית אביך. אמר רבי יצחק, משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת. ראה מקום, זה ארמון מפואר, איזה איזה ארמון, אבל זה לא ארמון שהוא בניין אחד, אלא ארמון שמורכב מאגפים ובניינים, והוא מאוד מאוד יפה, מאוד גדול, מאוד מפואר, נקרא בירה, ורואה שיש שריפה בבית הזה. אמר, תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג. אומר, ארמון כזה יפה, מפואר, מורכב, אין לו בעל הבית, יש שריפה. למה, אם יש בעל הבית, שיבוא בעל הבית, יכבה את השריפה. איך בעל הבית נתן בכלל השריפה לקרות? אם יש בעל הבית, איך יכול להיות שתהיה שריפה? ברמינן, יש שריפה, ההורים, לא עלינו ולא על זרע ישראל, שהשם לא יעמיד אף אחד בניסיון. ההורים עוזבים את הילדים הקטנים בבית, יכולה להיות שריפה, אין בעל בית. אבל אם בעל הבית נמצא, למה שתהיה שריפה? יש אחריות, יש לו תשומת לב לפרטים, הוא מכיר את הבית, הוא מונע מהסכנות, אז בכלל שלא תפרוץ שריפה. ואם כבר פרצה, אז יש לו את כל האמצעים וכל היכולת וכל הכוח לכבות את השריפה מיד. עובר אותו אדם, רואה את הבירה דולקת, רואה את חלק מהמון, האגפים מתחילים להישרף. אומר, תאמר שהבירה הזו ולא מנהיג, הציץ עליו בעל הבירה. מסתכל עליו בעל הבירה ואומר לו, אני הוא בעל הבירה. אמר לו, אני הוא בעל הבירה. אני הוא בעל הבירה. כך, לפי שהיה אברהם אבינו אומר, תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג, הציץ עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אני הוא בעל העולם. אני הוא בעל העולם. עכשיו, הסיפור הזה הוא סיפור שצריך להבין אותו. המדרש לא בא לספר לנו סיפורים לילדים. ואם הוא פותח ברעיון הזה, סימן שזה רעיון מוביל את הפרשה כולה. יש רעיון שמוביל את פרשת לך לך. דיברנו בשנים קודמות, מה זה לך לך, להנאתך, למה הקדוש ברוך הוא מוציא את אברהם אבינו בשיא כוחו וגדולתו, ואת הנפש אשר עשו בחרן הם מגיירים, והיא מגיירת שרה, והוא נהיה הרב הראשי לחרן וגלילותיה ולאור כסדים וגלילותיה. למה הקדוש ברוך הוא שם מטלטל אותו כשרשי אומר שהדרך ממעטת פריה וריביה, ממעטת את השם, ממעטת את הממון? למה למעט? למה למעט? שאלנו את השאלות הללו, והשאלות הללו הן אכן שאלות שטעונות הסבר, הן טעונות הסבר, אי אפשר לעבור עליהן ככה לסדר היום. ויש פה משל שאמור לתת תשובה גם לשאלות הללו. מהי הבירה? מדוע היא דולקת? מדוע בעל הבית מתגלה ומציץ מן החרקים? כן, שזה לשון המדרש. הציץ עליו בעל הבירה, הציץ עליו. יש לך חלון, תסתכל עליו, מה להציץ? שמה להציץ? שמה להציץ? וכדי להבין את הדבר הזה, את המשל צריך להבין את הפרטים. אדם עובר, רואה בית דולק. בוא נניח בעולם אוטופי, בסדר? אין צד שלישי מתערב, אלא זה, אם יש שם דלקה, זה מישהו הדליק. והוא אומר לעצמו, איזה מין חוסר אחריות, איזה מין בעל בית לא אחראי, בעל בית שלא יודע לשמור על הרכוש שלו, בעל בית שקוראים לו דברים נוראים. תראה, בית כזה יפה, בירה כזו מפוארת, והוא מאפשר שזה יעלה באש, שזה יישרף. כנראה שאין בעל בית. החיים שלנו הם לפעמים מורכבים משריפות. אי שריפה פה, ברוכים הבאים. אי דלקה שם. כן, לאדם יש, לכל אדם יש בחיים תקופות פחות קלות, תקופות קצת יותר מורכבות, קצת יותר מאתגרות, תקופות שהן בבחינת שריפה. ואדם מסתכל על המתרחש, מסתכל על מה שקורה לו בחיים, ואומר, תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג. איך זה יכול להיות שיקרה לי כזה מין דבר? איך זה יכול להיות שאני אעבור את החוויות המטלטלות האלה, את הקושעים, את האתגרים, לא עלינו ולא עליכם ולא על זרע ישראל? פה איזה מחלה, שם איזה עיכוב וזיווג, פה איזה איזה בעיה בשלום בית, שם איזה בעיה בפרנסה. יש, כל אחד יש לו את השרפה שלו, כל אחד יש לו את הדלקה בבירה שלו. ואדם עומד חס ושלום ואומר, תאמר שבירה זו ולא מנהיג, אין מנהיג לבירה. אומר המדרש, הציץ עליו בעל הבירה, אמר לו, אני בעל הבירה. כל דבר שנעשה פה נעשה בהשגחה מדוקדקת לפרטי פרטים. אתה רואה שריפה, אני פה, אני בעל הבירה פה, אני יודע מה אני עושה, אני אחראי לבירה, הכל מדוקדק. אל תתעצב, אל תתרגז, אל תתרגש, יש בעל הבית. יש עשרות סיפורים, עשרות סיפורים שאם אדם מסתכל עליהם ורואה את ההשגחה של בעל הבירה, הוא עומד נפעם. מסיפורים פשוטים, שנה שעברה, ממש בזמן הזה, ממש בזמן הזה, בחשוון, הגיעו לשיעור של הרב בידרמן, יש לרב בידרמן שיעור קבוע בבני ברק, בפרשת שבוע, וזה שיעור מאוד מבוקש, והגיע איזה מגיד שיעור מאלעד שהרמון זמן רוצה להגיע לשיעור הזה של הרב בידרמן, והוא לא מצליח, כי בתוך הזמן, בזמן שהם לומדים, הוא עברך, בתוך הזמן שהם לומדים, אין לו פנאי לבוא לעד בני ברק, מאלעד לבני ברק, שעות של נסיעות וכו' וכו'. אז אין לו זמן, מה הוא יכול לעשות? טוב, סוף כל סוף זה עוד לא התחיל הזמן, היה בית חשבון, עוד לא התחילה עם הזמן. אמר, אני בא לשיעור. השיעור היה אמור להתחיל 7:30, זה אברך, הוא מתוקתק. אצל אברכים החשבונות של הזמן הם על הדקות. הוא ב-11 יוצא להליכה, יש לו, הוא עושה ספורט פעמיים בשבוע, הוא צריך, ככה צריך, נפש בריאה בגוף בריא, אז הוא צריך לצאת לריצה ב-11 בלילה. זאת אומרת, ב-11 בלילה הוא חייב להיות אחרי השיעור, אחרי שהוא טעם משהו, הגיע הביתה, תיסה את הילדים, עשה איתם שמה ישראל, אז אין משהו. 7:30 אמור להתחיל השיעור, השיעור מתעכב, הרב לא מגיע. בקיצור, 9:30, הרב מגיע, מתיישב, האולם מלא מפה לפה, אנשים כבר ככה משופשפים מעצבים, ומתברר שמערכת ההקלטה שמקליטה ומעבירה את השיעור הזה לכל העולם משובשת. נעשה סיפור ארוך קצר, ב-11 הוא לא היה בריצה, ב-11 הוא יצא רק מבני ברק, עד שהגיע לאלעד, עד שהגיע הביתה, עד שקצת שטף פנים, עלה על בגדי ספורט, באחת בלילה הוא יוצא להליכה. על הליכה הוא לא מוותר, זה חלק מהספורט, חייב לעשות את הספורט. הוא יוצא לאזור התעשייה באלעד, הוא לבד, שממה, אחד בלילה, דוסים, אין מה לעשות, אין פאבים, אין, יש, נגמר, הלכו לישון. הוא עושה את ההליכה שלו, הוא שומע צרחות וקולות נפץ ושבירה, הוא מבין שזה לא, זה לא פורצים ולא גנבים, גנבים ופורצים משתדלים להיות שקטים, פה זה מישהו שמשתדל לעשות רעש. הוא הולך אחרי מתור הרעש, הוא מגיע לאולם שמחות, שם אולם שמחות, קומה שנייה, הוא עולה למעלה, הוא שומע מאחורי הדלת צרחות של ילד, פורץ את הדלת, עומד שם הילד בן 10 ששכחו אותו, היה אירוע, הילד הלך לשירותים, נרדם בשירותים, שכחו אותו, סגרו עליו, החשיכו את העולם, הלכו הביתה. עכשיו ילד בן 10 בנוואר מבחינתו, בחושך מוחלט, עובד, מתחיל לפקוט, אבא, אמא, אף אחד לא שומע. הוא מתחיל לחפש פתרונות, הוא לוקח כיסאות, ובכוחו הדל זורק על החלונות. נסה שמישהו ישמע אותו, שמישהו יראה אותו. שום דבר. מי מציל אותו? האברך הזה. האברך הזה, מבחינתו, כל העיכוב בשיעור, כל העיכוב בהקלטות, כל מה שקרה, נועד רק למטרה אחת. שהוא באחד בלילה יעשה את הסיבוב הזה ויציל את הילד הזה. אחרי ילד בן 10 שנשאר לבד יכולים לקרות כל מיני דברים לא נעימים. כל מיני דברים לא נעימים. זה יכול להשאיר שריטה לכל החיים נפשית, זה יכול דברים יותר גרועים מזה. פחד אימים, לבד, באזור תעשייה שומם לחלוטין. מה הועיל פה? או טוב, מבחינת האברך זה שריפה, הבירה דולקת, איך זה יכול להיות? הוא כל דקה אצלו מחושבנת, הוא עשה את כל הדרך, 7:30 צריך להתחיל שיעור, שהוא מתחיל ב-10 פלוס, שריפה. מי צריך את זה? לא, יש בעל בירה והוא המנהיג של הבירה, והוא פה. הכל מבחינת איך שזה נראה לנו יכול להיראות שריפה, ומבחינת בעל הבירה זו הנהגה הכי מדוקדקת לפרטים, כי צריך להציל איזה ילד באחד בלילה, אין מה לעשות, צריך להציל אותו, אז צריך לעכב כל מיני עיכובים. מישהו יכול היה לעלות בדעתו או להגיד לאברך, תראה, ב-9:30 את העיכוב זה כי באחת יש שם איזה ילד? זה לא עלה בדעתו של אף אחד. אז למה זה נראה אד אוק באותו רגע אסון? הכל משתבש, כל הערב השתבש, הוא כבר לא ישכיב את הילדים שלו לישון, הוא לא יגיד את המשמע ישראל, הוא יאחר להליכה, מי יכול ללכת באחת בלילה? נורא קשה, נורא זה. אבל מבחינת ההשגחה של בעל הבירה, בעל הבירה משגיח עד הסוף לפרטי פרטים קטנטנים. זה לא מקרה יחיד, יש עשרות, מאות סיפורים כאלה, מאות. היה לפני שנתיים, הייתה במקסיקו רעידת אדמה גדולה. היה פה איזה בחור שבא לבנק הדואר, היה לו פה כסף, ואחיו היה צריך לעשות איזושהי עסקה במקסיקו, והוא רצה להעביר כסף מפה למקסיקו. נתן הוראת העברה, המחשבים קורסים. בנק הדואר, זה קורה להם, כל המחשבים קורסים, אין מה לעשות, מנסים, לא מסירים. אומר לו המנהל הסניף, אומר לו, תשמע, מחר גם יום, אתה בוא מחר נעשה את זה, עד מחר יעלו את המערכת, הכל יהיה בסדר, מה אתה דואג? למחרת האדמה מתברר שהאדמה במקסיקו רעדה. אם האח שלו היה הולך לקחת את הכסף מהבנק, סניף הבנק הזה הספציפי ששם הוא היה אמור לקבל את הכסף נחרב עד היסוד. קבעו באותו רגע שהוא לא מצליח להעביר את הכסף, איזה עוגמת נפש, איזה טלפונים טרנס-אטלנטיים רצים בינו לבין אחי, ואחי אומר לו, העסקה מתפוצצת לי, ומה אתה עושה לי? והוא אומר לו, תשמע, אני עושה מה שאני יכול, אני פה, המערכת קרסה, מה יהיה? תתפלל. תארו לעצמכם שהבן אדם הולך לבנק, העבירו את הכסף, והוא הולך לבנק לקחת אותו, והוא לא חוזר. יש בעל לבירה, יש מי שהוא אחראי לפרטי הפרטים הכי קטנים. יש סיפור מהרב לנדה. הרב לנדה חזרו, הרב לנדה מאבא של זלמן. אבא של זלמן, תגרים את הרב זלמן לנדה, כן? אז אבא שלו הוא הרב לנדה, הוא נותן הכשרות בבני ברק, אב בדואי. אז הוא סיפר, אחת ההתוועדויות, הוא סיפר סיפור שנשמע תמים, אבל תקשיב, זה יפה. הלך איזה אברך לתשרי, ל-770, הלך עם השקית של הטלית, יש להם טלית רבנו תם, טלית רשי, רבנו תם, עם הטלית הגדולה, כן, יפה, בלי שום סימן זיהוי על זה, רק איזה גמרה שלו שם בתוך התיק הזה, בתוך התיק, הלך, שם מה שעשה וזה, הוא מגיע, לא מוצא את הטלית, לא מוצא את התפילין, לא מוצא את התיק, לא מוצא את הגמרה, לא מוצא שום דבר, נעלם, עושה חיפושים, עכשיו מי שהיה שם יודע לחפש שם משהו, זה מחט ברמת שחת, זה בלגן שלהם, תשרי זה בלגן שלהם, במיוחד אחרי שמחת תורה, אי אפשר למצוא כלום, אם נשארת שם משהו, עשית שגיאה, אבל הוא בכל זאת מחפש, הופך אבן על אבן, לא משאיר שם, לא מוצא את הטלית, לא מוצא את התפילין, לא מוצא שום דבר, בא לארץ, הולך להזמין, מה הוא עושה? לא יכול להישאר יהודי בלי טלית, בלי תפילין, לא יכול להיות דבר כזה. אז הוא הולך להזמין ומזמין טלית ומזמין תפילין. הוא אומר לו, זה ייקח כמה ימים, הוא ממתין את כמה ימים, הוא מגיע לבחור של הטלית והתפילין, של התפילין, והאיש בדיוק קושר לו את הרצועות. אז הוא עומד שם והוא קושר לו, ופתאום הוא קבל טלפון. זה שקושר את הרצועות, זה שמוכר את התפילין, מקבל טלפון. אז הוא מרים את הטלפון, מתחיל לדבר. זה הבחור שלנו, אומר לו, תשמע, סליחה, אדוני, אני ממהר. עזוב את הטלפון, תגמור איתי ותדבר אחר כך. זה לא מנומס. אני עומד פה, אני על קוצים, יש לי להספיק איזה אוטובוס, יש לי לעשות... אומר לו, תשמע, יהודי, אני, מישהו מתקשר אליי, אני חייב לענות לו. ויכוחים, בית סינגל, אני בסופו של דבר אומר, טוב, תן לי כבר כל הזמן הזה, אני יכול להקשיב לטלפון רגע אחד. כשעבר לקו, יש מישהו שאומר מספר לזה שקושר את התפילין, לבעל המקום, מספר לו, תשמע, אני מצאתי תפילין, אין עליהם שום זיהוי, שום זיהוי, ואני רוצה להביא לך אותם, תבדוק אותם, תראה אותם אם הם בסדר, ואם כן, נשים אותם איזה גמח, נעשה איתם משהו. הוא אומר לו, מה זאת אומרת, אין שום זיהוי? הוא אומר, אין שום כתובת, אין שם, אין שום דבר. הוא אומר, מה יש שם? כן, הוא אומר, יש גמרא. אומר לו, איזה גמרא יש? זה נותן לו את השם של הגמרא, גמרא במנחות, ויש שם כל מיני כיתובים בעיפרון, בצד הגמרא, כל מיני חידושים שאותו אחד כתב. בסדר. סיים את ה... אמר לו, תודה רבה. איך אני מתקשר איתך? נתן לו מספר טלפון. ניתק את השיחה. זה היהודי שלנו שאומר שם על קוצים, הוא אומר לו, תגיד לי, מה היה כל כך חשוב שאתה נותן לי לעמוד פה אני על קוצים ואתה לוקח שיחת טלפון? מה כבר קרה? הוא אומר לו, תשמע, אני לא יודע, מישהו התקשר אליי, מצא תפילין עם איזה גמרא ורוצה שאני אבדוק לו אותם ונשים אותם באיזה גמרא. הוא אומר, תפילין גמרא? איזה גמרא? הוא אומר לו, גמרא במנחות. הוא אומר לו, יכול להיות שזה התפילין שלי. הוא אומר לו, מה, תן לי סימן בגמרא. הוא אומר לו, יש לו, הוא מספר לו על החידושים שהוא כתב בדפים. חיבר אותו לתפילין שלו, חסך לו כמה אלפים של כסף. באותו זמן שהוא עומד שם על קוצים, הוא לא היה מוכן לתת מכות לבחור הזה, אם הוא לא היה עדין. הוא בכלל לא מעלה בדעתו שיכול להיות שבעל הבירה מציץ ואומר, אני פה. בשבילו זה קטסטרופה. והסיפורים האלה הם סיפורים רבים. הם מלווים את החיים של כולנו. כל אחד יכול, אנחנו פשוט לא יודעים מתי זה בא לבירה, מתי זה לא בא לבירה. אנחנו כל הזמן חיים בהרגשה שבא לבירה חס ושלום לא פה. אבל אם אנחנו ערניים לדבר הזה, סיפרתי לכם, אני חושב, לפני כמה שנים שהיה איזה סיפור של, היה יהודי אחד, זה אמיתי אמיתי אמיתי, עם שמות. יהודי אחד, שאני זוכר אותם, אני יכול למצוא אותם. היה איזה יהודי אחד שהיה שותף באיזה ארגון גמח, גדול, ארגון צדקה. נותנים הלוואות, גמחים לאנשים. ויום אחד הוא מגיע לישיבת הוועד, הוא היה בוועד, וראש הוועד מתנפל עליו בלי שום סיבה, מבזה אותו בזיונות, אין דברים כאלה. כלל אותו, מעליל עליו, בלי שום סיבה. זה היהודי הזה נמאח במקום, הוא היה מוכן שהאדמה תבלע אותו, סאדום, ירוק, צהוב. הוא לא יכול היה לדבר, הוא לא יכול היה לנשום. זה היה לפני כולם ובשצף קצף. ויור הבד הזה הוא איש חזק מאוד בעיר, כולם שתקו, אף אחד לא הוציא אגה מהפה, אף אחד לא בא לעזרתו, שום דבר, אף אחד לא מחה על אלבונו, כלום. הוא התייבש במקום. כך הוא מתאר, הוא אומר, אדם זה המלבין פני חברו, זה שהפנים נהיים נעשות לבנות, אדם יורד מהם, זה רצח. אבל כי רצחו באותו יום. ואז הייתה הרגשה שלו. והוא רואה שאף אחד לא בא לעזרתו. איזה מין חברים יש לי בוועד. הוא מחליט להתפטר מהארגון הזה. הוא מתחיל לעבוד באיזו חברת בנייה, נהיה אחד העשירים בעיר. איש עשיר ביותר. איך הוא יוצא מהמצב הנפשי שהוא היה נתון בו? הוא הולך לשיעור אחרי שהעליבו אותו ואחרי שהכל, הוא אומר, מה אני יכול לעשות? הלך לשיעור, הוא שומע בשיעור סיפור, משל. זה היה איזשהו מקום שאנשי העיר היו מאוד מאוד, אנשים מאוד מאוד טובים ומאוד רגישים לבעלי חיים וכו', ולא רק. ובאותה עיר יום אחד גילו שאיזה חתול עלה על עץ גבוה והוא מפחד לרדת מהעץ. חתול עומד שם מסכן, כבר רעב, עייף, קר לו, עוד מעט מגיע הלילה, והוא למעלה מיילל בבכי. מה יעשו? תפסו את זה, מה יעשו? מה, יסכנו אדם, יעלה עד עכשיו על צמרת העץ? איזה אחד שמה, היה קצת יותר פיקח מאחרים, אמר, תשמעו, זה פשוט, חתול, מאיזה גובה שלא תזרוק אותו יורד על ארבע רגליים, לא יקרה לו כלום. לקח אבן, זרק ליד החתול, החתול נבעל, קפץ למטה, והיה סוף טוב לסיפור. זה הבחור שלנו, שומע בשיעור, היה בשיעור, שמע את המשל הזה. פתאום הוא הבין, הוא אומר, כל מה שביישו אותי באותה ישיבה, וזה, זה היה אבן שהקדוש ברוך הוא זורק לידי, שאני אקפוץ מהשיעור, שאני אקפוץ מהוועד. לא צריך להיות בוועד, אני צריך לעשות משהו אחר. הלך, נסע, התחיל לעבוד בבניין, נסע קבלן, נהיה מעשירי העיר, מעשירי בני ברק. עשירי בני ברק. בזמן שהוא חטף את הצעקות ואת הבושה, היו אומרים לו, תשמע, אתה יודע, מה אתה מרגיש? מה אתה חושב? הוא אומר, יש שריפה בבירה, ואני לא, אין מנהיג. אין מנהיג, איך יכול להיות שעשו לי דבר כזה? לא עוול בחפי, לא עשיתי כלום. מה רוצים ממני? איי, לך תסביר לו שעכשיו בא לבירה, זורק אבן ליד החתול. תקפוץ רגע מהעץ, וקדימה, כל היתר היסטוריה. יש לבירה, יש מנהיג. כשבירה דולקת, כשיש בה אש, זה לא כי בעל הבירה לא שם, ולא כי בעל הבירה לא יודע לחבות אש או לא יודע למנוע את האש, אלא זה כי בעל הבירה חושב שהאש זה הדבר הכי טוב לבירה עכשיו. והאש הזו היא לא אש בלתי מושגחת. לא רק שבעל הבירה עושה את הכי טוב, אלא בעל הבירה גם עומד, מסתכל, משגיח, שהאש לא תהיה גובה, הלהבות לא יעלו בסנטימטר על מה שצריך. הכל מתוקתק ומדוקדק. סיפורים מכל מיני כיוונים. הרב שלמה לורנץ זצ"ל, הוא היה חברות המשך שנים של הרב שמחה וסרמן, היה צאצא של רב אלחנן וסרמן, השם ייקום דמו. והם היו חברות השנים, שנים, אני אומר לכם, שנים זה אולי 50 שנה הם היו חברות. היו לומדים, שני גאונים. שמחה לורנץ, כולם מכירים, כן? שלמה לורנץ, כולם מכירים. היה חבר כנסת, תם אגודת ישראל. שנים הם היו חברות. יום אחד נפטר בבית חשבן, נפטר הרב שמחה וסרמן, והוא ערירי. אין לו ילדים, אין מי שיגיד עליו קדיש. אין, יש לו רק בנות, אין מי שיגיד עליו קדיש. הרב שמחה לורנץ, הוא אמר לילדים שלו, תשמעו, לכו תקנו חלקת קבר, ואני רוצה שחלקת הקבר שלי תהיה סמוכה לחלקת קבר של הרב שמחה וסרמן. הוא היה חברותא שלי בחיים, גם אחרי 120 אני רוצה להיות לידו. תקשיבו טוב, כעבור כמה שנים הרב שמחה לורנץ נפטר באלף חשבן, שלמה לורנץ. הרב שמחה וסרמן נפטר בבית, והוא נפטר בראש חודש חשבן. לורנץ, מה יצא? בראש חודש לא עולים ליורצייט, בראש חודש אין יורצייט. מה הילדים של הרב שמחה לורנץ, מתי הם באים? בבית חשבן. בית חשבן זה כבר היורצייט של רב שמחה וסרמן. כשהם אומרים קדיש, הם עומדים קבר ליד קבר. אומרים קדיש גם על החברות השם. זה מדוקדק. בעל הבירה יודע לעשות זה מדוקדק. הוא יודע להשגיח. אין אולי, אין בערך. מה צריך? צריך לדעת שזה מציץ מן החרקים. מציץ. הציץ עליו בעל הבירה. זה לשון המדרש. לא פתח חלון. לא פתוח, כתוב בשיר השירים, כתוב משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. משגיח מן החלונות, השגחה שהיא מהחלון, כל אחד רואה את ההשגחה. זה דבר גלוי. יש הרבה ניסים כאלה. ששת הימים, נס גלוי. אדם רואה שהקדוש ברוך הוא פתח חלון. רואה את בעל הבירה. לא קשה לראות, רואה את בעל הבירה. אבל ביום יום ההשגחה של הקדוש ברוך הוא של בעל הבירה היא בבחינת מציץ מן החרכים. זה הצצה, זה יש סדק קצר. למה זה מציץ מן החרכים? כי כשאנחנו מסתכלים, כשאדם מסתכל על מחיצה שעשויה חרכים חרכים, הוא לא רואה את מי שעומד מאחורה. הוא יכול לראות את העין שלו, הוא יכול לראות חלק ממנו, הוא לא יכול לראות אותו. מי שעומד בצד השני, בעל הבירה שעומד מהצד השני של החרקים, הוא מסתכל, הוא רואה הכל. אבל אם אני מסתכל עליו מעבר למחיצה, מה אני רואה? חלקים. מה נדמה לי? נדמה לי שהוא לא פה, נדמה לי שרק חלק ממנו פה, אולי קצת ממנו פה. אבל באמת זה דמיונות, זה קשקושים. הוא עומד, מסתכל, רואה הכל, הוא משגיח. רק שהשגחה שאני לא רואה אותה, זה ההשגחה שהיא מלווה אותנו כל יום, כל היום. אדם יוצא מהבית, יש השגחה של מציץ מחרקים. אגב, סוגריים, אבל, בסופו של דבר, הלא חזל, לא חושבים שאבל מת בלא חטא. זה לא ייתכן. יש דין ויש דיין. זה איך יכול להיות שקין הרג את אבל? קין היה פחות טוב מאבל. איך שלא מסתכל על הדברים. אז למה אבל מת? חז"ל אומרים שהציץ מן החרקים. הציץ במקום שאסור היה לו להציץ. מה הכוונה שהציץ? הכוונה בדיוק זו, שהוא חיפש את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא בגלוי, בגילוי. וזה דבר שאתה יכול לא למצוא גם. אין בגלוי. לפעמים זה השגחה, היא השגחה נסתרת. היא השגחה שאתה צריך רק להאמין באמונה שלמה שהיא קיימת, גם אם אתה לא רואה. ואברהם אבינו בפרשה שלנו מלמד אותנו את זה. אחרי שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ואברהם הוא אחד הוא ההסתגנן הכי גדול שהיה אי פעם, החוזה בכוכבים הכי גדול שהיה אי פעם, אסטרולוג מה שנקרא, לא אסטרונום, אסטרולוג הכי גדול שהיה אי פעם. ולמרות זאת שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו וכולי, כתוב שהוא האמין בקדוש ברוך הוא. האמין. אם אדם רואה את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, אין פה שאלה של אמונה. חז"ל שואלים את השאלה הזו, אומרים, מה זאת אומרת האמין? בימים בהשם ויחשביה לו לצדקה. מה זאת אומרת האמין? כל אחד שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו לא צריך להאמין. הקדוש ברוך הוא נגלה אליי, ברית בין הבתרים, נגלה, מדבר איתי, כה יזרעך, אומר לי צא מהצטגננות שלך, יש דו שיח. מה, אני צריך להאמין? זה קיים, זה השגחה גלויה. אומר לו אברהם אבינו, אני רוצה את האמונה הפשוטה של יהודי, אני רוצה להאמין אמונה פשוטה בלי שכל, לא רוצה שכל, לא רוצה לוט. זה יצר הרע, לא רוצה את לוט. עכשיו תבינו גם למה. אני רוצה אמונה פשוטה, אמונת חכמים פשוטה, אמונה פשוטה בהשם, הכל שיהיה בפשטות. אמונה, כן מבין, לא מבין, כן רואה את בעל הבירה, לא רואה את בעל הבירה, יש מנהיג לבירה, יש בעל הבית. כמו האימהות, כמו האבות הקדושים, כן, אמונות, אמונה הכי פשוטה בעולם והכי חזקה והכי יציבה. והאמין בהשם ויחשבו לו לצדקה. אני רוצה את האמונה שהיא מבטלת את כל החוכמות. והאמין כתוב בלי יוד, תראו בתורה כתוב בלי יוד. אדמור מקמרלה וגם האיגרא דקלה, הרב צבי מדינוביץ', בעל בני יששכר, בספר נקרא איגרא דקלה, הוא כותב למה אין יוד בויאמין. בדרך כלל אנחנו כותבים האמין, ה' א' מ' יוד נ', ופה כתוב והאמן, כמו והאמן. אומר למה אין יוד? יוד רומזת לחוכמה. יוד היא אות שרומזת לחוכמה. שם השם, קוצו של יוד זה כתר, היוד עצמה היא חוכמה, ה-A זה בינה, הו"ב זה רענפין, ו"ב קצוות, וה-A או תפארת, וה-A זה A דה מלכות, ה-A האחרונה. היוד זה כנגד חוכמה. מה אומר לו אברהם אבינו? והאמין בלי יוד, לא רוצה חוכמות. בלי שכל. אני רוצה להאמין בלי שכל. תחזיר אותי להאמין בפשטות. זה מה שאני רוצה. זה אברהם אבינו. הרעיון הזה שאדם יכול לראות אש ולחשוב זה לא אש, זה עכשיו הדבר הכי טוב שיכול להיות, הרעיון הזה כרוך באמונה. כן? באמונה, אתם זוכרים, זה עניין של אימון. אדם מתאמן להאמין. אם הוא לא מתאמן, עושה אקסרסייז להאמין, הוא לא מגיע לאמונה. מי מלמד את האמונה? האמא. אמא מלמדת אמונה. לכן אמא, אם, זה א' מם, זה שורש המילה אמונה. האמא מאמנת את התינוק, את הילד, מאמנת אותו, שבכל פעם שהוא צריך אותה היא תהיה שם, נוצר אמון בין האמא לילד, וממילא הילד לומד אמונה. אני, מתי שאני לא פוקח את העיניים, צריך לאכול, אמא מגיעה. רטוב לי, לך לי, אמא מגיעה. אני רוצה על הידיים, אמא מגיעה. אמון, נוצר אמון, נוצר אמון. הוא מאמן את האמא, והיא מאמנת אותו. אם היא תפר את האמון, הוא יפקה, 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 יפקה. יש הייתה פעם איזו גישה כזו. תן לו לפקות, תן לתינוק לפקות, הוא ילמד. תן לו לפקות, הרס את האמונה. אתה הורס את האמונה. בקיבוצים, בבתי ילדים, נכון? אתה הורס את האמונה. למה? עושה, עשה, 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 משבר אמון. היא לא באה. זה עבד 5-10 פעמים, 15 פעמים, בפעם ה-16 לא עובד. פעם ה-17 זה לא עובד. האמונה נשברת. האימון לא הצליח. מתי האימון מצליח? רק שהשריר הוא רגע לפני כשל. אתה בשיא הכאבים. היא כבר לא יכולה לקום 700 פעם בלילה. זה כבר בלתי אפשרי. אז נבנה האמון. אז גדל השריר, אז נבנה האמון. זה אמונה. אם, אמון, אימון, אמונה. כשאנחנו מתאמנים בלהאמין, אז בעל הבירה מתגלה יותר ויותר. החרקים, הסדקים שדרכם אנחנו מסתכלים עליו, הולכים להיות יותר כמו חלונות. יותר גדולים, ואז אתה מתחיל לראות את בעל הבירה כמו מעבר לחלון. זה פתאום ברור איך כל דבר שקורה הוא לטובה. זה לא דלקה בכלל, זה רק נדמה כמו איזה דמיונות, זה לא אש. פעם יש כמו הבעל שם טוב, היו כמה בעלי שם. היה בין בעלי השם, היה בעל שם ממיכלשטט, צדיק יסוד עולם, גאון עולם מקטנות וצדיק יסוד. הם נקראו בעלי שם כי השם שלהם יצא למרחוק כפנומנות. בסדר? אז היו כמה בעלי שם. אחד היה בעל שם אדם, היו כל מיני. בקיצור, בעל שם אחד כזה ממיכלשטט, כשהיה ילד, אז הגרף שם, המושל, שמע שיש איזה ילד יהודי פיקח יוצא דופן, גאון עולם וכו' וכו', אמר אני רוצה לבדוק אותו, את הגאונות שלו, תביאו אותו אליי לארמון, אל תגידו לו איפה אני נמצא ותיעלמו. כך הוא אמר לכל המשרתים שלו, תכניס את הילד לחצר, שירו אותו שם, אני אעשה רואה אם הוא נמצא אותי, אם הוא פיקח, אם הוא חכם, אם הוא זה, נראה אם הוא מוצא אותי. הכניסו את הילד, סגרו את השער של החצר מאחוריו, הילד עומד מול הארמון, מול הבירה של הגרף הזה, מול הארמון הזה. בארמון יש עשרות חדרים, 4 קומות, 3 קומות, עם עשרות חדרים. הילד מסתכל מבחוץ, וכעבור דקה נמצא בחדר של הגרף. הגרף מסתכל עליו, אומר לו, תגיד לי, איך ידעת איפה אני נמצא? אמר לו, הילד, זה נורא פשוט. אני הסתכלתי על כל החלונות. בכל החלונות, הווילונות היו מוסתים, היו פתוחים. רואים את הווילון, ורואים שרוצים שייכנס אור לחדר. אז הווילון מוסת, פתוח קצת. חדר אחד, הווילונות היו סגורים לגמרי, והבנתי ששם אתה נמצא, ומסתתר ורוצה שאני אמצא אותך. עכשיו תקשיבו למשל, זה משל הלא מדהים. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? בחדר של הוילונות סגורים. למה? כי הוא רוצה שנמצא אותו. הוא רוצה שנמצא אותו. זה כל העניין. אם תרצו, זה העיקר, עיקר הספר, עיקר הלימוד, עיקר ההבנה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנמצא אותו. אם תמצאו את האהבה. המאמין צריך להיות מוכן לחיזור, למצוא את הקדוש ברוך הוא. איפה אתה מוצא אותו? מציץ מן החרקים. איך? אתה מתאמן. אתה מתאמן כל דבר לחפש לראות איך הוא תחת ההשגחה הפרטית. אברהם אבינו גדול המאמינים, ככה הוא נקרא, גדול אבי המאמינים, אבי, אברהם העברי, הוא מעבר אחד וכל העולם כולו מעבר השני. אנחנו מבקשים בזין בחשבן על הגשם. למה מבקשים על הגשם? אנחנו יודעים, מאמינים בני מאמינים, שאם לא נבקש על הגשם, אם לא נישא את הראש לשמיים ונבקש, לא ירד גשם. לא ירד גשם, אין מה לשתות. זה ההנהגה שהקדוש ברוך הוא בחר לעם ישראל בארץ ישראל. מה לא בסדר בלוט? מתי הוא התחיל להיות לא בסדר? לוט, אמרנו, המדרש משווה אותו למשה רבינו. לוט, אמרנו, הזוהר הקדוש אומר, רצה להידבק במידותיו של אברהם אבינו. לוט, ראינו מפורשות שהפרק דה רבי אליעזר אומר, קורא עליו פסוק, הולך את חכמי ויחכם. שהוא נסע חכם, הוא הולך עם אברהם אבינו, הוא לומד את מידותיו, הוא לומד הכנסת אורחים, הוא מוכן למסור נפש על הכנסת אורחים. איפה נעשה הקלקול? איפה נעשה הקלקול? מה העניין הזה של לוט? אומרים חז"ל, הדבר הזה מובא במלבים, מי שירצה יכול לראות את זה, את שאלת המלבים. המלבים שואל את הדבר הזה. אומר המלבים, שימו לב לשינוי של מילה אחת בפסוקים שמתייחסים ללוט. מילה. כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם ללכת, לך לך אל הארץ אשר אראך, מי מצטרף אליו? לוט. וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט. ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. מי הולך איתו עם אברהם? לוט. כאשר הם חוזרים ממצרים, יוצאים ממצרים, טוב, אברהם מגיע הנה לארץ, מה קורה בארץ? מיד כשאברהם מגיע, רעב, אווירה דולקת, כל העולם בא לאברהם, אומר לו, תגיד לי, יש הקדוש ברוך הוא או אין הקדוש ברוך הוא? אבל לוודאי יש, הוא מטיף, יש הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בא לבירה, הוא שולט בעולם, הוא שולט בפרנסה, אין לכם מה להשתגע, הדברים חייבים להיעשות בצורה מושכלת, תקדיש זמן ללימוד, תקדיש זמן לזה, ממילא פרנסה תהיה, הקדוש ברוך הוא דואג, הקדוש ברוך הוא זן, הקדוש ברוך הוא מפרנס. הוא אומר, תגיד לי, מאז שהגעת, רעב? מאז שהגעת רעב? מה אתה מספר לנו סיפורים? מאז שהגעת רעב? מה אברהם יענה להם? הוא לא ידע מה לענות. מתי הוא עונה להם? כשהוא חוזר ממצרים. כשהוא חוזר ממצרים, כתוב, הפסוקים אומרים ככה, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. כבד מאוד, וילך למסעיו, מנגב עד בית אל, עד המקום אשר היה שם, או לא בהתחלה. מה אומר רש"י על המקום? רש"י מביא את לשון המדרש, אומר, בחזרתו פרה הכפותיו. מה זה בחזרתו פרה הכפותיו? לכאורה היית אומר, הפשט של בחזרתו פרה הכפותיו זה שהוא הלך לשם, הוא היה עני, הוא היה רעב, לא היה לו כסף, לא היה לו שום דבר. עכשיו הוא יוצא מארץ ישראל, הוא ברעב, הוא אין לו גרוש. אז הוא הולך לאיזה בית מלון, אומר לו, אני צריך לישון. אומר לו, יש לך כסף? אומר לו, לא. אומר לו, טוב, תרשום לי את זה, אני מבטיח לך שאני חוזר, אני אפרע לך את זה, אני אשלם לך, תרשום לי בהקפה. ככה לכאורה אנחנו מבינים את לשון המדרש. תאמינו לי, שנים הבנתי ככה את לשון המדרש. בצורה הכי פשוטה, תרשום לי בהקפה, תרשום לי, הולך למכולת, אין לי כסף, אני אומר לו, תרשום לי, הוא רושם לי, שיש כסף, אני בא פורע, פרה כפותיו.
פעם זה היה מקובל
מאוד אפילו. עד היום, במכולות השכונתיות, זה ככה. כשאברהם יורד למצרים, אין לו כסף. הוא מגיע למלונות, לכאורה זה פשט הדברים, וכשהוא חוזר יש לו כסף, הוא משלם. תקשיבו, פשט חדש. כשאברהם נשאל, שהוא יורד עני ברעב, נשאל על ידי כל מי שהוא פוגש, לא משנה איפה, תגיד לי אדוני, יש הקדוש ברוך הוא, אתה מספר לנו, למה יש רעב? מאז שהגעת רק רעב. הוא לא יודע מה לענות. כשהוא חוזר כבד במקנה, בכסף ובזהב, זו התשובה. הוא פורע את ההקפות שלו. נשארתי חייב תשובה? הנה התשובה. הייתי צריך לרדת למצרים בשביל להעלות את כל העושר של מצרים איתי. זה הייתה דלקה הרב, אבל בעל הבירה מציץ. הוא משגיח. לא סתם ירדנו ועלינו. כל מקום, כשאברהם יוצא מחרן בציווי, לך לך וארצך, לוט איתו כתוב, וילך איתו לוט. כשהם חוזרים ממצרים, כתוב, ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו, ולוט עמו. לא איתו, עמו. אומרים חז"ל, אומר המלבין, אומר, איתו זה לא תפל לאברהם. כשהם הולכים לכיוון ארץ ישראל, אל ארץ אשר רקע, לוט, הוא מבין שהוא ליד אברהם, הוא ננס ליד ענק. הוא לא מתיימר בכלל, הוא אומר, זה הרבי שלי. אברהם זה הרבי שלי. אני תפל לאברהם. מה שאברהם אומר, מה שאברהם יגיד, איך שאברהם מתנהג, זה ציווי אליי. אני בטל כלפי זה. אני לומד מזה. אני פה בשביל ללמוד. כשהם באים ממצרים, לוט, אומר, לוט אמו, אמו, אומר המלבים, זה ישווה את עצמו לאברהם. הוא אומר, גם לא יש מקנה? גם לי יש מקנה. לא יש יגור? גם לי יש יגור. מה הבעיה? הוא בבילה, גם אני בבילה. ישווה את עצמו. הפקיע את עצמו מהרשות של אברהם. עד כשהוא יורד, הוא תפל לאברהם. הוא תחת הרשות של אברהם. הוא תחת הכנפיים של אברהם. הוא רוצה ללמוד, הוא רוצה להשתפר. יש לו רבי. כשהוא יוצא ממצרים, אין לו רבי. אומרים חז"ל, זה עיקר הלימוד. מה קורה לו מיד שהם יוצאים ממצרים? מיד, אחרי שהם יוצאים ממצרים, וגם ללוט ההולך את אברהם היה צאן ובקר באוהלים, ברור. אולי הם לא יכולים לשבת יחד באותה ארץ, כי לוט מתחיל לגזול, הבהמות שלו אוכלות את העשב של שדות של מישהו אחר, הוא לוטש עיניים אל מקום הזימה, איפה זה סדום, כמו שקראנו במדרש, שזה המקום של זימה סדום היה, המקום, ומיד מה הוא בוחר? וישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן, כי כולם משקה, מים, הוא רואה שם הרבה מים, הרבה ירוק, רש"י אומר כיכר, מישור, מישור כגן השם לאילנות, כארץ מצרים, לפני שחט השם את סדום ואת עמורה, כגן השם כארץ מצרים. מה מיוחד בארץ מצרים? לא צריך גשם, אני לוסולם משקה, לא צריך תפילות, לא צריך לראש לקדוש ברוך הוא. יש אחינו בני אשכנז, אומרים בשבת אחרי קריאת התורה, אומרים אב הרחמים. אומרים אב הרחמים, איך מסתיים אב הרחמים? מחץ ראש על ארץ רבה, מנחל בדרך ישתה, על כן ירים ראש. מחץ ראש על ארץ רבה, אומר רש"י, מי זה מחץ ראש? זה פרעה. מנחל בדרך ישתה, זה פרעה. יש לו את הנחל, את הנילוס, הוא שותה מזה, על כן ירים ראש. על כן הוא חושב שהוא גיבור, הוא לא צריך את השם. לי אורי, ואני עשיתיני. לוט דבק במידה הזו. לוט יוצא ממצרים, ממקום שהוא שטוף זימה, ממקום שיש בו גזל, הוא לומד מהדברים הרעים. שהוא יוצא עם אברהם, הוא כבר לא הולך איתו, אלא הולך עמו. אין לו רבי כבר. אז מה מיד קורה? מה המקום שהוא מוצא? שיווי צורה. הוא צריך להיות בשיווי צורה. השיווי צורה זה למקום כזה, שבו לא צריך להתפלל השם. יש מים. הארץ מלאה מים. סדום הייתה מקום מלא מים. לא צריך להתפלל השם. בואחת צוהר, אומר רשי, הוא מדרש אגדת דורשו לגנאי, על שהיו שטופי זימה, בחר לו לוט בשכונתם. שיווי צורה. למד במצרים זה זרמתם זרמת סוסים, בשרם בשר חמורים, זרמתם זרמת סוסים, הגיע לרן לצוהר שהיו שטופי זימה. חיפש מקום שלא צריך להרים את הראש לקדוש ברוך הוא, חשב אין בעל הבירה. אין בעל הבירה, הכל מתנהג טבעי, טבעי. אין בירה דולקת, זה כי מישהו שכח גפור באיזה מקום. אין בעל הבירה. אז איפה מקום, איזה מקום הוא חיפש? שלא צריך להרים את הראש לשמיים. על כן עכשיו אנחנו מבינים מה היה. כל המדרשים שמדברים על לוט, תלמיד אברהם, לוט שמאמץ את המנהגים של אברהם, לוט שנתפס כמעט כמו משה רבינו מבחינת לפחות מסירות הנפש על המצווה וכו', זה מדרשים שמדברים על לוט ועל מה שהוא ספג לפני הירידה למצרים. אחרי הירידה למצרים, לוט זה הנחש. למה הנחש? כי גם הנחש כולל שמה? על גחונך תלך ועפר תאכל. מה רב עפר? נכון? יש לי את האוכל, איפה שאני לא הולך יש לי אוכל. עפר מצוי בכל מקום. לנחש יש אוכל בכל מקום. כן, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה, אני אתן לך אוכל איפה שאתה רוצה, רק אל תפנה אליי. תמחק את המספר שלי מהמספר הטלפונים. אני לא חבר שלך בפייסבוק, לא בשום מקום. כלום. אל תפנה אליי. אל תתקשר אליי. אני לא רוצה קשר איתך. אדם שיש לו הכל, חז"ל אומרים את זה מפורש, שיש לו הכל. פעם אחת אומרים, אוכל את עולמו בחייו. לקח את העולם הבא שלו, קבל אותו פה. פעם שנייה חז"ל אומרים, אתם יודעים מה זה אדם שיש לו הכל ואין לו בעיות? זה אדם שהקדוש ברוך הוא לא רוצה קשר איתו. אם הקדוש ברוך הוא אוהב מישהו ורוצה קשר איתו, מדי פעם הוא סדד לו דלקה. מדי פעם איזה בעיה קטנה. היי, כואב? תתא. כואב לי, לא יודע מה לעשות. אני ככה, אני אחרת. קצת בוכה להשם. בוכה להשם, אופ, נוצר קשר. מציץ עליו בעל הבירה. מסתכל עליו.
מה זה מציץ?
מציץ. תופיק משהו, תופיק. לא יודע איזה פיק. פיקס, אוקיי. זה כמו לראות פיקס על אחד. לא לראות פיקס על אחד. זה מציץ. ככה זה מסתכל, וככה זה מציץ.
אוקיי.
זה העיקר הלימוד מהפרשה. עיקר הלימוד מהחלק הזה של הפרשה. יש בעל הבירה. וכדי להתאמן ולראות אותו, וצריך אמונה פשוטה, וכדי להשיג אמונה פשוטה, עד כמה זה נשמע מוזר, צריך ללמוד. וכדי ללמוד, צריך רבה, וצריך להיות שייך למשהו. צריך להיות שייך. צריך שתהיה קביעות, צריך שיהיה לימוד, צריך שהדברים יהיו מסודרים, צריך שהדברים יהיו מושרשים, שנשמע עוד דבר, ועוד סיפור, ועוד בחינה, ועוד ראייה, ועוד מדרש, ועוד משל, ועוד דבר. וההסתברות, הסך הכל של כל הדברים האלה, זה מטה את הכף. מתחילים לראות את בעל הבירה ואת ההשגחה שלו על כל צד ועל כל שעל ועל כל פרט. וממילא אדם לא נבעל שקורה משהו חס ושלום, שיקרו רק דברים טובים, אבל גם דברים פחות נעימים, לא גרנדיוזים, איבד תפילין, לא קרה כלום, כסף, אבל פתאום בעל הבירה מגלה את עצמו בדרך איזה סדק, ואיזה אור גדול יכול להיות. אם אדם מסתכל על זה באור נכון, הוא מבין שכל מה שקורה זה לא דלקות, זה רק ניסיון ליצור קשר. ואת מי שהקדוש ברוך הוא לא אוהב, כמו הנחש, נותן לו את האוכל, נותן לו את המים, לא צריך גשם, אל תבקש גשם, אל תרים את הראש אליי, תשאר במצרים, הנילוס יעלה לך, אל תבוא אליי בשום בקשות, לא רוצה קשר איתך, שלום, כך, בגאורגיה, ככה מים, בשוויץ, ככה בקנדה, פה בארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה עד אחרית שנה, למטר הארץ כשתי מים. אתה רוצה מים? תרים את הראש, תגיד, תתה, אני צריך מים. ואין מים אל התורה, ואין מים אל הפרנסה, ואין מים אל, אל, אל החיות. אדם צריך, כל הדברים, מאלף ועד תף, מה שזה לא יהיה. זה רצון שנזכה, נרים את הראש לקדוש ברוך הוא, נבקש בעזרת השם ביד משיח, צדקנו, נבקש בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יראה לנו, יראה לנו את ה... את ה, את ה, את ה שנראה אותו מהחלונות, לא רק מהחרקים, שנראה אותו פותח את החלון וסתכל עלינו, ושהגילויים יהיו גדולים, שיהיו משמעותיים. מי שעוד רעב לתוירה, יראה, יש ספר שנקרא מי שילוח של הצדיק מאיזביצה. זה ספר מופלא מאוד, מופלא מאוד, מופלא מאוד. לא הספקתי לדבר מזה היום. רב מרדכי יוסף מאיזביצה, זה. זה ספר מופלא מאוד. מי שיכול לעיין בזה, אני מבטיח שהוא ייהנה מאוד מאוד מאוד. יש פה דברים מדהימים, מדהימים. הרב מרדכי יוסף מאיזביצה. חסי, ברוכים תהיו.
במחזור של חזה, הייתה איתה בעקיבה. רגע, לא הפסקתי זה יום.